בעזר השם. אנחנו לומדים עכשיו שטיקל תירא אויר על פרשת וישב. זה המיימר שמכונה שיר המליס בשוב. הוא בא להסביר משהו שיש בפרשה שלנו. אתה רואה שיוסף הצדיק חולם חלומות. האמת היא שלא רק יוסף הצדיק חולם חלומות, גם יעקב אבינו חולם חלומות, נכון? בפרשת וייצא. ואז דיברנו באריכות על כל העניין של החלומות, או היינו כחולמים, מה זה חלום. עכשיו אנחנו נראה בעזרת השם, נקודה מאוד עמוקה שמסביר האלתר רבי, הבעל התניא, בביאור עניין החלום. החלום, מה המקום של חלום, מה החלק השלילי בחלום, ומה החלק החיובי בחלום, ואיך זה בא לידי ביטוי בעבודת השם שלנו, שבן אדם לפעמים חי בחלום, שזה מקבילה למה שנוהגים לומר היום חי בסרט, ואיך אדם יכול למצוא בתוך החי בחלום שלו, את החלק העליון של החי בחלום. זאת אומרת, להעלות את החי בחלום למקום הרבה הרבה יותר גבוה. למקום הרבה יותר גבוה של לחיות באמת בחלום שהוא חלום הרבה יותר עמוק. שהוא... טוב, בואו נראה את המים, אני מקווה בעזרת השם שהדברים יהיו יותר ברורים. דבר ראשון, הוא בא ומתחיל שיר המליס בשוב, היינו כחולמים. היינו כחולמים. היינו כחולמים. זאת אומרת שהפסוק בא לגלות לנו שבזמן הגאולה, אז אנחנו נתבטא ונגיד, היינו כחולמים. היינו כחולמים, זה לא, הנה וואו, הדבר הזה נראה חלום, אלא יותר מזה. זה יהיה, יתברר שכל הגלות שראינו בעצם הייתה חלום. זה לא היה מציאות אמיתית, זה היה נראה לנו מאוד מאוד אמיתי, זה היה נראה מאוד כואב, אבל זה לא היה אמיתי. זה היה זיה, זה היה משהו לא נורמלי, לא אמיתי, לא נכון. כל המציאות של הגלות הייתה חלום אחד ארוך, שהתעוררנו ממנו והתברר שהוא היה חלום שווא. זה היינו בעבר כחולמים. כל המציאות, זאת אומרת, בזמן הגאולה, בשובה שמשיבה ציון, אז התברר שהיינו כל הזמן של הגלות כחולמים. כי איש אשר אמו יתנחמנו, כן נחי אנחמכם, והדבר הזה מופיע בפסוקים כמה וכמה פעמים, שבזמן הגאולה אנחנו אפילו לא נוכל להבין איך טעינו כל כך בגלות. איך חיינו בגלות? מה פירוש? איך חשבנו שהדבר הזה אמיתי? הרי המציאות היא משהו אחר לגמרי, המציאות היא הרבה יותר טובה, כולל גם היום, למרות שהיום אנחנו לא רואים את זה. אולי אנשים כמו רב עקיבא מסוגלים היום לצחוק כשהם רואים את רומי, ומסוגלים היום לצחוק כשהם רואים שועל יוסף בית קודש הקודשים, כי הם רואים מציאות אחרת. הם יוצאים מהבחינה של החלום לאיזה עולם אחר. אבל בדרך כלל כולנו היינו כחולמים. עכשיו בא אלתר רבי ומסביר, ויסוד דבריו בתחילה בנויים על דברי הרמב״ם במאמר נבוכים, בחלק א', פרק ע"ד, ובשמואל פרוקים הרמב״ם. הנה החלום, הוא מחבר שני הפכים בנושא אחד, הוא מרכיב שני עניינים הופכיים כאילו היו לאחדים. זאת אומרת, המציאות, נכון? אנחנו יודעים מציאות של חלום, זה שבן אדם הוא לא באמריקה, ובאמריקה לא הולכים כובעים כאלה, והוא חולם על עצמו כאילו שהוא באמריקה והולך עם כובע כזה והולך לכותל. אין, באמריקה אין כותל, הכותל בארץ. רק מה, הוא יכול לקחת שני דברים שהם לא קשורים ולהצמיד אותם בכוח, זה חלום. נכון? אני מדבר ברמה הכי נמוכה של חלום, הכי פשוטה של חלום. חלום שאדם חולם בלילה, זה דבר שהוא לא קורה, נכון? בן אדם לא יושב שיבה בבית מרקחת, וזה מה שהוא חולם פתאום. בן אדם לא הולך עם הבן שלו, לא יודע איפה, והנה זה קורה בחלום. זאת אומרת, החלום בעצם מרכיב שתי דברים הפכים. למה באמת? איך זה עובד? אז ברמה הכי פשוטה של החיים, והיינו מפני, כי בשינה יש נסתלק כוח השכל המבחין, ולא נשאר הכוח המדמה. יש באדם כמה וכמה כוחות בנפש. יש למשל כוח המדמה, כוח הדמיון. כוח הדמיון פעיל גם בזמן ערות וגם בזמן שינה. הוא כוח פעיל. עכשיו, וכוח המדמה מדמיין דברים, מפעיל את הדמיון. בסדר, בכיף, נורמלי, טוב מאוד. מה קורה כשאדם ער בדרך כלל? הכוח השכל המבחין, שהוא יודע להבחין במציאות לבין שקר, דברים שיתכנו במציאות ולא ייתכנו במציאות, מאזן את כוח הדמיון ולא נותן לדמיון להשתולל. זאת אומרת, בדיוק, כוח השכל המבחין, מבחין בין טוב לרע, מבחין בין אמת לשקר, מבחין בין דברים שיתכנו לדברים שלא ייתכנו, ומבחין בין שתי סוגי, בין דמיונות ועוצר את הדמיון שלא יתפשט יותר מדי. מה קורה כשהאדם ישן? כשאדם ישן מסתלק כוח השכל המבחין, נכון? זה מה שקורה, ואז פתאום לא נשאר הכוח המדמה. וכוח המדמה יכול להרכיב שתי עניינים הופכים, כמו ספינה רצה באוויר, כן? ספינה רצה באוויר, כשאדם מתעורר, אומר, אוי, לא, זה לא יכול להיות, כן? כמו שכתב הרמב"ם בשמואל פרוקים. רק מה? זה לא בעצם, בכוח הדמיון של בן אדם גם כשהוא ער, אין לו בעיה לחשוב שספינה רצה באוויר. בוא, תדמיין. הנה אני מצליח, מה הבעיה? רק מה, שבהקיץ, שמתעורר כוח השכל, השכל המבחין בין דברים, הוא השולט על כוח המדמה, ואינו מניחו להרכיב ולחשוב שזה אמיתי. הוא לא נותן. הוא לא נותן. כי הוא אומר, רגע, זה לא אמיתי. זה לא, לא, לא קורה. אל תחשוב על דברים שהם לא ייתכנו. הוא עוצר אותך מלדמיין בצורה חזקה, ויש אנשים שיש להם קצת בעיה עם זה, אבל בילדים לארבע וחצי זה יותר שכיח, אם זה גיל יותר גדול זה קצת צריך ברור. אבל בדרך כלל, נכון, הכוח הדמיון הוא חזק, הוא עוצמתי, הוא טוב, אבל כשהוא בשליטה של השכל, לא יותר מדי. וכשאדם ישן, מה שקורה שכוח השכל נרדם, הוא לא נמצא, ובדרך כלל כשאדם הוא מתעורר כוח השכל הוא השולט על כוח המדמה ואינו מניחו להרכיב. למה? לפי שרואה בעין שכלו, כאילו רואה בשכל, במבט של השכל, בעין של השכל, שהם דברים נפרדים ואינם מתאחדים כלל. הוא מבין שספינה זה דבר נכון, אמיתי, אבל לא באוויר, בים. אוויר הוא דבר אמיתי, אבל הוא אוויר, אין בו ספינות. הספינה באוויר לא קיימת, יש אולי אווירון באוויר, אבל גם אווירון לא שט במים, אווירון אף באוויר. ספינה שטה במים. זאת אומרת, מי מגדיר לך שהספינה תהיה במים והאווירון באוויר, בכוח הדמיון שלך? השכל, השכל המאבחין. אומר, טוב, עד כאן הקדמה כללית על כל עניין, מה זה חלום? דבר ראשון להבין מה זה חלום. עכשיו הוא אומר, אתה יודע מה קורה, אבל הגלות מכניסה אותנו לסוג של חלום. מה הכוונה? מה, למה היינו כחולים? אז הוא בא ומסביר. הוא אומר, וכך העניין בגלות. באדם יש ניצוץ אלוקות בנפש האדם, כן? השכל של האדם, ויש גם זוהר הקודש כותב, אני ישנו, וליבי עיר, אני ישנו בגלוסה. זאת אומרת, עם ישראל במצב של הגלות הוא בחינת שינה, כאילו הסתלקוס המויכין. אי פעם היה לנו שכל המבחין. היום השכל המבחין נעלם. אנחנו נשארים רק עם כוח המדמה, ואז מבחינת שינה והסתלקות המוחים. ואז יכול להיות מצב שבן אדם חי בשתי עולמות. הבן אדם חי במצב לא אמיתי, הוא חי במצב דמיוני. יכול הוא להרכיב שתי דברים מפחיים. להיות כל היום טרוד במסע ומתן. איש לביצעו מקצהו. מה הכוונה איש לביצעו מקצהו? כל אחד בצע, בצע, בצע כסף לא לקחו. כסף אבל בגניבה. מקצהו, כל אחד הולך וגונב, אנשים מתנהגים בכסף בצורה לא ישרה, זה פונה לזיתו וזה פונה לקרמו, וכל אחד דואג רק לעצמו בכסף, מנותקים לגמרי מאמונה, כי אם אדם היה חי עם אמונה הוא לא היה גונב, הוא לא היה מתנהג בחוסר יושר, נכון? ככה הוא כל היום. הגם שאותו אדם עצמו בתפילה מעורר את האהבו עד שתכפוץ, פתאום הוא הגיע לדרגס, באיסלייבוס, להספשת מלבושי וכולו. הוא מתפשט מלבושי הגש מייס בתפילה. לדובקו בו יסבורך, והתפילה הוא ממש בדוויקוס, בהתלהבות, תראה אותו מתפלל, איזה כיף. הוא אומר, והבן אדם הזה, מאיך זה מגיע? איך בן אדם מגיע לתפילה, בהתבקות והתעוררות בתפילה? אז זה, אל תרבה, מדבר המון מקומות, שעל ידי בדיוק, הוא אומר, איך האדם מגיע? סתם, באופן כללי, זה שיחה נפרדת, הוא מזכיר את זה בהמון מקומות, שעל ידי הסבויננוס, או המחמס, הסבויננוס, בייחוד אילוה, בייחוד את התואר. כשבן אדם מתבונן בייחוד אילוה, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, בייחוד את התואר, ברוך שם קודם לחוץ לעולם ועד, והבן אדם מתבונן בזה שכל דבר בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא, וכל הצלחה בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא, וכל דבר שיש בעולם וקיים בעולם, וכל מציא שיש בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא, והכל, לא רק זה שרק הקדוש ברוך הוא השם אחד, אלא הוויה אחד, אלא יותר מזה שבור שם כבוד מלכוס אל אלם ועד, אז ממילא הבן אדם מתלהב בתפילה, הוא מתלהב ומתרגש ומחובר ודבוק בקדוש ברוך הוא, מתפלל כמו שצריך. עכשיו, אם אתה באמת מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שהכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אז למה אתה גונב? למה כשאתה מגיע לעסקים, הקדוש ברוך הוא לא נמצא? מה זה? חלום! זה ספינה, חולה עפה באוויר. הבן אדם מדומיין, לכן יכול להיות, אין לו שכל המאבחין, ולכן יכול להיות שהוא חי בכזאת סתירה פנימית נוראה, שמצד אחד הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא יודע שהכל זה הקדוש ברוך הוא, והכל טוב, ומצד שני, באותו זמן, אותו בן אדם, זאת אומרת בשעות אחרות ביום, יכול איש לביצה מקוצאיו, זה יעשה איזה קרמוי. אז הוא אומר, מה, אני לא בא להגיד שבן אדם לא יעבוד, הוא מסביר גם מה הוא מתכוון. הוא אומר ככה, כי אף על פי כן, אחר התפילה, חולפת ועוברס האהבה, כן? פתאום האהבה השם של התפילה נגמר, ואינו שם לליבו, כי הוא הפוך ההתבוננות שבתפילה. אתה חי הפוך לגמרי. אתה בן אדם לא מיושר, בסנורמל, ואחר שואלים בסנורמל, אתה נורמלי? איפה אתה נמצא? איזה עולם? איזה עולם אתה נמצא? אתה, ב, 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 אתה מלאך או מפלצת? אתה לא אימא כשהוא התחתיס או בגני דנאליון, איפה אתה נמצא? עכשיו, במצב נורמלי של אירות, האדם או פה או פה, אנחנו היום במצב של גולוס וגולוס הנפש, אני ישן אבל יביער, אנחנו במצב חלומי. מה זה מצב חלומי? הכותל נמצא באמריקה, מה רע? בחלום הכל מסתדר, כשאתה קם בבוקר, אוי, לא יכול להיות, הכותל לא באמריקה. אבל כשאתה חולם, הכל בסדר, אני בתפילה, בדוויקוס, בהתלהבות, והכל טוב. ושבס קוידש הכל כיף, ולעומת זאת, וכשאני מגיע לעסקים, אני חזיר. הדבר האחר, קשר חזר פיזן, איך קורה דבר כזה? אבל זה חלום, זה חלום המצב הזה. זאת אומרת, חלום במובן הכי שלילי של המילה, כן? אדם חי בסתירה פנימית. אומר, וזה גורם מדם בלב להרכיב ולחבר שני עניינים הופכיים יחד, כאילו היו לאחודים, זה כאילו אדם אחד הדבר הזה, ובאמת הם נפרדים ורחוקים זה מזה. והוא בא ואומר, רגע, שלא תבין לא נכון, אני לא מתכוון שאם אדם יש לו חיבור לקדוש ברוך הוא בתפילה, הוא חי באמת עם ייחוד האלוה ואהבת השם, אז הוא לא הולך לעבוד. כי גם דכסיב בתורה, כתוב בתורה, שישונים תזרע שדך, וכן בקרישמה אנחנו לא עובדים בכל לבבכם, ונוסעתם את הר ארצכם והוספת את גונך. אבל אומר, יהודי אמיתי, שחי עם ייחוד האלוה וייחוד את התורה, אכסיני שאית, כמו שזה נקרא, כן? יהודי שחי עם הקדוש ברוך הוא, אז נכון שהוא עובד, אבל הוא עובד בראש אחר, בסגנון אחר. הוא, הנה, הכל הוא על דרך הוידה. הכל הוא על דרך הוידת השם. כידוע שבכל עניין הילמה הזה, יש מהם עניין הוידת השם. תדע לך, כשאתה עובד בשדה, ואתה עושה שישון עם תזרה, ובשון השביעי זבחולו, והוא עניין הבירורים שבחינת שש שנים, והלא עד שבבחינת השנה השביעית כמו שקוסמו מוקי מאחר, וכל עבודה שהאדם עובד וכל עבודה וכל פרנסה שהוא עוסק, הכל זה הלא הסניצויצס והכל זה עבודת הבירורים. מה פירוש? אני צריך עכשיו לחשוב על בירורים? אני צריך לראות איך אני מסדר את הדירה ואיך אני עוזר לבחורים ואיך אני עובד עם אנשים, נכון? זה לא... לא יודע, כל אחד עם מה שהוא עוסק ואיזה עסק שהוא עוסק, על זה צריך לחשוב. אבל לא ואחר כבון הסלי ואינן הדבורים. אומר, מה שקובע באמת, זה איפה הלב שלך נמצא. מה הכבונה שלך בדברים? אבל לי והאומוין, הנויטים אחר ביצום, לאט רפלחם חוקום, כפשוטוי. אומר, אנשים, אם בן אדם יודע שכל העבודה שאני צריך לעבוד, זה כי הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, שיש בו תערוי וסטוי ורע על ידי חטא הצדס, ולכן נגזר עליי שיגיע כפך או כיסוי חיל. כן, שהכפיים של הבן אדם צריכים לעבוד. ולכן נגזר על הבן אדם שיהיה לעובדו ולשומרו, ושיהיה הבן אדם שהוא צריך בזה יספך אותו איך הלחם. זאת אומרת, להביא מצב של לחם בעולם, שזה אוכל מתוקן, צריך זה יספך של הבן אדם. ולכן אני יוצא לעבודת יומי, להשלים את רוצנה בריס באורך שמוי, שרצה שאני אעבוד בשביל להזביד כל מיני ברורים שצריכים להיות בעולם, שזה העבודה שלי לברר אותם. זה ההסתכלות של יהודי אמיתי, שמחובר לייחוד האלוה וייחוד את התורה בתפילה. זה ההסתכלות שלו. אבל מה אתה רואה במציאות? המציאות היא כן, של לב ההמון הנוטים אחר ביצום לאט ריף לחם חוקם כפשוטוי, לב אבם לא כן ידמה. וליבם לא ינוחוין על פי הכוונה הראויה. הוא אומר, אתה לא רואה שהם בכלל לא חושבים ככה, הם לא הולכים להביד עשה בירורים, רק כל ישעם וכל חפצם למה לא יזדהים מחסור או משהו יחסור להם את צורכי גופם. כל מה שהוא בודק זה רק צורכי הגוף, ועושים את צורכי הגוף עיקר. אמר, והדבר הזה וזהו ממש הפוך ההתעוררות שבתפילה להיות נקבע בליבו האב ולהשם לבד ובלי תארים אזור חס ושלם וכולו. הפוך לגמרי איך שיהודי צריך לראות ואיך שיהודי צריך להתנהג. אז אנחנו חיים בחלום. והוא הביא למשל דוגמה אחת מתפילה ביסוי רוס וייחוד אלוה וייחוד את התורה, ומצד שני את העניין שבן אדם עולה יוצא לעבודת יומו ומעניין אותו הכסף ולא שום דבר אחר. אבל אני חושב שאם מתבוננים אפשר לראות עוד הרבה הרבה דוגמאות בחיים שלנו שהסתירה הפנימית הזאת שאנחנו חיים בה באה לידי ביטוי באלף פרטים של החיים, לא רק בפרט הזה, לא רק בדבר הזה, בציור הזה של תפילה. כי אולי בתפילה אנחנו לא באמת בייחוד אלוה וייחוד את התורה, והבעיה שלנו בחיים זה לא שבעבודה אנחנו לא מכוונים מספיק את עבודת הבירורים, כן? יש לנו בעיות אחרות קצת, מעלות אחרות קצת ועבודות אחרות קצת, כן? אנחנו נמצאים במקום אחר עם בעיות אחרות. אבל מה שנוגע אלינו בעניין הזה, זה שכל אדם, רגע, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכהן המדברים. שלמעשה, האדם בתקופת החלום, בזמן החלום, שזה הזמן שאנחנו מכירים וחיים בעולם הזה, יש לנו סתירה פנימית. כל אדם בנפש שיתבונן לתוך עצמו יגלה את זה. וזה דבר שמאוד אוכל את הבן אדם, מאוד מפריע. זה בן אדם שמתבונן לתוך עצמו, הוא מאוד מאוד מפריע לו. כי מצד אחד, בדברים מסוימים, אני טוב. ואני לא מוכן לקבל את זה שאני לא באמת טוב, אלא זה הצגה או זה התרגשות חיצונית. לא, אני באמת מחובר. ולעומת זאת, באותו זמן ובאותו מקום, בדברים אחרים, אני ממש מנותק. מנותק, בוא נגדיר את זה מנותק. בסדר, אפילו אני, זה יכול אפילו להיות שעוברים לפעמים על דברים שלא צריך לעשות, כן? אם זה מצד אירייסר, דרבונון או עניין, אבל שיהודי לא אמור להתנהג בצורה כזאת. אז רגע, איפה אני שקרן? מה באמת? מה, זה נפילה וזה עלייה? איפה אני נמצא? ווביני חופנבלט, איפה אני בעולם? מה אני? אני טוב או רע? אני גם וגם? ואיך זה בא לידי ביטוי? וזה ברור שלא זה אמור להיות צורת אדם. אדם אמור להיות הומוגני, כן? סוג אדם אחד שהולך בדרך אחת. אתה לא יכול להיות מול האינטוג המלאך, האינטוג הגלח, כן? בן אדם הוא לא רגע אחד קומר, רגע אחד מלאך. זה לא עובד. ורק מה, כשאנחנו מסתכלים על זה, אז יש לנו לזה הגדרה אחת. היינו כחולמים. אני פשוט באמצע חלום. ובחלום, זה ברור, כל הסתירות בעולם יכולות לשקום ביחד. אין שכל המאבחין, אין שכל. יש רק דמיון, רק כוח המדמה. והיות והכוח המדמה עובד בצורה כזאת, אז הבן אדם תכלס חי בסתירה פנימית. הבן אדם תכלס חי בסתירה פנימית, לא מצליח להיות מחובר לעצמו, והוא יום אחד מלאך, יום אחד גלח. אתה יודע מה זה גלח ביידיש? קומר.
גלח
זה קומר, יום אחד מלאך, יום אחד קומר. עכשיו, הסתירה הפנימית הזאת בעצם נקראת, אלתר רבי קורא לזה, הבעל התניא, אלתר רבי בתורה רואה בפרשת הזה ישב, קורא לזה קומר. הוא קורא, לא קומר, איך קורא לזה? חולם. כמו חלום, כי בחלום יכול להיות שהכותל נמצא בארצות הברית ויש שלג במדבר סהרה והלכת להשתזף באלסקה, לא יודע, אלף דברים יכולים להיות, כן?
לא, זה שיתוק אפקט, זה
שיתוק אפקט. אבל לא משנה, יכול להיות הרבה חלומות בן אדם יכול להגיע לעבור לעולם החלום. עכשיו, אבל הוא אומר, צריך גם לזכור דבר אחד, הדבר הזה הוא לא רק בעיה, יש פה גם עומק מאוד גדול בזה, והנה, גם אחרי הדברים והאמס האלה, אומר, אחרי הדברים והאמס האלה, שאתה רואה שבן אדם יכול חי בסתירה פנימית, לא ייפול לב האדם עליו. עליו שלא ייפול מזה. למה? לומר, בן אדם יכול להגיד, שהדברים הטובים שהוא עושה זה דמיינס. הרע הוא אמיתי. הרע הוא אמיתי. והטוב הוא דמיונות. כן? לומר כי ההתעוררות שבתפילה והתבוננותו הן דמיונות שווא. למה? כמו אמרנו שהרי כמו החלום שהוא כוח המדמה שמחבר שתי ההפכים. אומר כי הנה מה הראיה של האדם שהוא חי בחלום? כי הנה מאחר שרואה בנפשו אחר התפילה שחולפת ועוברת אהבה להשם ומתהפך לאהוב את גופו דווקא, הרי מובן שגם בתפילה לא ביטל אהבת גופו מכל וכל. נכון? זה דווקא דבר שכתוב בתניה, בתניה בפרק י', הוא כותב שכמה שהאדם אוהב יותר את הקדוש ברוך הוא יותר שונא את הרע. הוא אומר, אם אתה מרגיש שאתה רק אוהב את השם, אתה לא שונא את הרע ואת הסדרה אחרי, אז אתה לא אוהב. זה רק נראה לך שאתה אוהב, אבל לא באמת אוהב. כי אהבה אמיתית מגיעה יחד, אהבה אמיתית מגיעה יחד עם שנאה של הדבר ההפוך. ככה הצורה של הדברים, ככה זה עובד. אז הוא אומר, אם אדם רואה אחרי התפילה, האדם רואה שהוא התחיל, שבתפילה הוא מרגיש שהוא אוהב את השם, אבל ברגע שהוא גומר את התפילה, חולפת ועוברת אהבה לשם ומתהפך לאהוב את גופו דווקא, אז הסתירה מן היובי, זה לא יכול להיות. הרי מובן, דבר אחד לא מביא מזה, שגם בתפילה לא ביטל אהבה את גופו מכל וכל, וההתעוררות שבתפילה את אהבה לשם לוודאי אינה אמיתית, רק מה? כדמיון החלום שמחבר שתי הפכים, ודומה לו שאוהב את השם ואבל בכן אוהב את גופו. זה לא הולך ביחד הרי. אז איך זה קורה ביחד? כי זה חלום. כן, כותל בארגנטינה וכולי. אין חופשת סקי במדבר סהרה, כאילו, אין זה. דברים שהם הפוכים מהמציאות, זה חלום, בחלום זה יכול לקרות. ובחלום בן אדם יכול להיות רגע אחד בתפילה דבוק בקדוש ברוך הוא ומתלהב ואוהב את השם, ורגע אחר כך אוהב את הגוף שלו ושוכח לגמרי בקדוש ברוך הוא. בחיים אמיתיים זה לא קיים, אבל בחלומות הכל ייתכן. אז הוא אומר, הנה, היינו כחולמים. אז האדם חי בתוך חלום. אמר, גם כן לתת כוח דם, לפי שזה נלקח מכוח המדמה. מכוח המדמה, אשר יכול לדמות דמיונות שווא. אך באמת, טוב, אז הוא אומר, בן אדם יכול מאוד לשפוט את עצמו לרע, בגלל הקטע הזה שהוא רואה שהוא חי בסתירה פנימית.
אבל זה כל בעיה בעבודת השם על ידי רגש.
הוא בעצם בא ומגדיר, החלק הראשון של המאמר, שזה למדנו עד עכשיו, הוא בא ואומר ככה, החלום, מה זה חלום? דבר ראשון, הוא אומר, חלום זה כוח המדמה שעובד בלי שכל. יש את השכל המבחין, שהוא יודע להבחין מה אמיתי, מה לא יכול להיות. הדמיון פועל גם ביום, לא רק בלילה, כן? לא רק בזמן שינה הדמיון פועל, אבל בדרך כלל אנחנו משתלטים על הכוח המדמה שלנו ומעמידים אותו במקום עם השכל המבחין שמסדר את הדברים לפי צורתם האמיתית. אומר, אבל בחלום, אז בן אדם יכול לחלום על אווירון ששט במים או על ספינה ששטה באוויר, נכון? למה? כי הוא בעצם מחבר שתי דברים אמיתיים. אבל שהם פשוט לא נדבקים ביחד, והוא מחבר אותם ביחד בדמיון שלו, והוא לא מרגיש שיש עם זה בעיה, הוא מרגיש בכיף, מצוין, טוב מאוד, מה הבעיה? מה, אווירון לא יכול לשוט במים? כשהוא קם בבוקר, הוא אומר, לא, 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 החלום הזה לא יכול להיות, זה משהו דמיוני, לא משהו אמיתי. זה בעצם המצב של חלום. מי שמגדיר את החלום ככה, זה הרמב"ם משמונה פרקים, הרמב"ם אומר נבוכים בחלק א' פרק ע' ד', זה כל העניין של החלומות. עכשיו, הוא אומר, בעצם יש גם בחיים, הפסוק מגדיר שכל הזמן הגלות נקרא היינו כחולמים. בשוב השם את שיבת ציון, אז התברר שהיינו, מה זה היינו? עד היום כחולמים. הכל היה סוג של חלום. חלום מאוד ארוך. מה היה חלום? המציאות היום היא מאוד מציאותית, היא לא חלומית. כן? מה החלום? הוא אומר, החלום הוא הסתירה המובנית. בעולם של שכל מבחין, אין את הסתירות המובנות האלה. אין אדם שחי בסתירה. או פה, או פה. הכותל בארץ ישראל, קבר רבי שמעון, נמצא במירון, לא בתפרח, כאילו, זה מאוד ברור. ואין דרך להביא גם וגם, זה לא, זה או פה או פה. הוא אומר, לעומת זאת, אתה רואה היום איך אנשים חיים? הוא אומר, אתה רואה בן אדם, מגיע בתפילה, מתלהב, מתרגש, מחובר לקדוש ברוך הוא. איך מגיעים להתרגשות בתפילה ולאהבת השם בתפילה? על ידי ייחוד האלוהי וייחוד את התורה. זה מאמר ארוך של האלתר רבי במקומות אחרים. על ידי זה שאדם מתחבר ומבין שכל המציאות בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא. ושמע ישראל, השם אלוהינו, אהבה יהיה אחד. השם הוא אחד, והוא אחד ויחד ואין שום מציאות חוץ ממנו. וייחוד את התורה, והוא משבור שם גם אחוז אלוהים ואין. ואדם מתבונן בזה, בהתבוננות עמוקה, אז הוא באמת מגיע לאהבת השם. הוא מגיע לחיבור מאוד מאוד חזק לקדוש ברוך הוא. אומרת, אבל תסתכל על אותו בן אדם, 10 דקות אחרי שיוצא מבית כנסת, אתה רואה אותו בביזנס שלו, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, עם כל הכבוד לו. הבן אדם מסוגל לרמות, מסוגל לגנוב, מסוגל להתנהג, איש לביצעו פנו, לא מעניין אותו שום דבר חוץ מכסף. אין אלוקים בכלל, אין כלום. אז רגע, מי הבן אדם? מה הוא? איפה הוא? הוא פה או שם? הוא כומר או מלאך? בתפילה הוא היה איזה מותק. פה אתה רואה בן אדם מושחת. עכשיו, זה דוגמה מהעבודה, אבל הדוגמאות האלה נמצאות באלף פרטים בחיים, ואנחנו רואים את זה. אנחנו חווים את זה על עצמנו. שמצד אחד, יש נקודות מסוימות בחיים שאנחנו כן מגיעים למקום של חיבור, וקשר לקדוש ברוך הוא, ואהבת השם, ויראת השם, ואנחנו יכולים גם לעמוד בניסיונות מסוימים. ותשמע, אתה מרגיש שאתה באמת מחובר. אתה נמצא במקום הנכון, אתה יהודי טוב. לעומת זאת, אתה מסתכל על פרטים אחרים, ויכול להיות במרחק של כמה דקות בודדות, וזה לא זה, אתה נמצא במקום אחר. איך רב אושר מגדיר את זה בסיפור שלו? על הסנדלר שיושב לו ותופר מנעלים ונועץ את המסמרים, וכל דבר, כל דפיקה שלו מזעזעת את כל העולמות העליונים, ואחר כך הוא חוזר הביתה, הוא רב עם אשתו, עם הרצפה רטובה יבשה, כי הוא עבר באמצע הספונג'ה. אתה מבין? רגע, אז איפה הבן אדם נמצא? הוא רב עם אשתו על ספונג'ה, או שהוא נמצא בשמי מרומים שכל מכה שלו עם הפטיש מזעזעת את כל העולמות העליונים. בן אדם לא יכול להיות כל כך מחובר מצד אחד וכל כך מנותק מצד שני. לא יכול להיות. אלא אם כן, אתה מדבר על חלום. בחלום הכותל נמצא בלס וייגס, מה הבעיה? איפה הבעיה פה? יצאתי מהמלון, לקחתי שמאלה, הייתי בכותל, כן. לא, במציאות אתה מבין שזה לא הולך, אבל זה, למה לא?
זה בעל התניה
אומר. אנחנו באמצע המאמר של בעל התניה. אז הוא אומר, בעצם מה קורה פה? בוא נקרא לזה במילה אחת. חלום. חלום זה בעצם שהשכל המבחין לא פועל. הוא הלך לישון. הסתלקו המויכין, ועכשיו אדם חי בתך כוח המדמה, וכל אחד דמיונות, הכל יכול להיות, הכל אפשרי. הוא אומר, אז זה מאוד מפיל, זה מאוד נותן לך, תשמע, הכל דמיונות, אתה לא אמיתי בכלל. אתה לא חי במערכת אמיתית, אתה חי במערכת דמיונית ובמערכת מנותקת. לכן אתה יכול בתפילה להתלהב, כמו אני לא יודע מה, ומיד אחר כך לחזור להיות נוכל קטן ופשוט. שרוצה להרוויח עוד 5 שקל. רגע, עמדת ואמרת בתפילה וואי וואי וואי, ופתאום אתה בא וגונב 5 שקל, כאילו איפה אתה? מה קרה? אתה חוטף את הרוגע לגיעים לו את התפסיד? לפני רגע דיברת כאלה דיבורים של אמונה וביטוחן, כזאת קרבת השם, ועכשיו פתאום אתה חוטף קצת משקה? לא, איפה האדם? אז הוא אומר, בכל זאת אל תיפול מזה. תדע לך שיש עומק הרבה יותר גדול לעניין החלום. חלום זה לא רק בחלק הכי נמוך שלו, שהוא יכול לחבר הפכים, ולכן האדם נופל לכוח המדמה, אלא משהו אחר. אך באמת, הנה בחינת חלום, חלום זה, הבחינה של חלום, שורשו למעלה ויסודתו בהררי קודש עליון. אומר, תדע לך שהסוד של החלום הוא מאוד 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 גבוה. בוא אני אגיד, בוא נראה, ויהיו בה בהקדם. דבר ראשון, מקדים משהו בשביל להבין את העניין. מה שאומרו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אמרת הגמור בפסוחים דף נון, מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? השם אחד, הוויה אחד ושמו אחד. רגע, מה זה, היום זה שתי דברים? השם אחד ושמו אחד, כאילו, ביום ההוא יהיה. מה זה ביום ההוא? בגאולה. בגאולה יהיה השם אחד, ומה היום? שאלת הגמור בפסוחים, כן? פורך בגמרא, אותו עיד נלף שמו יחוד, ומה היום זה שתי דברים, יש השם, השם זה דבר אחד, והשם שלו זה דבר אחר, שרק ביום ההוא יהיה השם יחוד, שמו יחוד, ואותו הגמרא, כן, משענה לא יקשה, אני נכתב, אני נקחו, היום אנחנו לא יכולים להגיד שם הווי, אנחנו,
שם
המפורש, שם המפורש, בדיוק, אנחנו כותבים יוד קי ווב קי, אבל אנחנו אומרים א' ד' נון יוד, למה? בגלל שהיום המצב הוא לא מגולה, את השם הוויה אנחנו לא יכולים, אנחנו לא משיגים אותו. הוא כל כך מנותק מהעולם, שאנחנו אפילו לא יכולים להגיד את זה בעולם, אנחנו יכולים להגיד רק איפה שיש לנו תפיסה. על אדנות, שהוא האדון שלי, האדון שלי, זה אני יכול להגיד. למה? כי בזה אני מבין. אבל להגיד בהוויה, שהוא מהווה את הכל, אנחנו לא משיגים את זה. אנחנו לא מבינים את זה, ואסור לנו להגיד דברים שאנחנו לא מבינים. אסור לנו להיות בעולם
דין. כן, נגיד את זה.
ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, יהיה כמו שהוא נכתב, הוא ייקרא. אז פשוט כל העולם יראה שהוויה הוא אחד ושמו אחד. יראו את זה, כל העולם יראה את זה. כך אומרת הגמרא בפסוחים. והוא עניין, אז אומר, מסביר הבעל התניא, כי שמוי הוא בבחינת גולוס. אומר לכן, אינו נקרא כמו שנכתב, רק בלבוש ונרתק. תחשוב על זה, שבעצם זה ניקניים, כמו שזה נקרא, זה כינוי. נכון? זאת אומרת, אנחנו לא קוראים לו בשם האמיתי שלו, כי בשם האמיתי אסור לנו לקרוא לו, אנחנו קוראים לו בכינוי. כינויים, אבל לא בשם השם עצמו. זה כמו לבוש, זה כמו נרתיק, זה כמו שהאדם נמצא במקום מסוים ורוצה להתחבות, אז מה הוא עושה? הוא מתחבא תחת ניק, תחת כינוי. נכון? הוא לא רוצה להתגלות בשם האמיתי שלו, כן? יש וורד שהוא אומר, לא זוכר כבר מי אומר את זה, אחד הרבנים בברז אמר את זה בכינוס, אומר שלעתיד לבוא כתוב שהאדם יעלה לשמיים, והוא לא יזכור את השם שלו. אז אומרים פסוק, בסוף 18, אם שהאות הראשונה והאות האחרונה זה כמו השם של האדם, אתה יכול לזכור את השם. אומר, מה, למה שמה נזכור את השם שלו, ישכח את השם שלו? אומר, יעלה לשמיים, שאלו אותו מה השם שלך, ויגיד, רגע, שלי זה פורום. אז לכן אמרו לו, לא, זה הפסוק, תזכור, זה השם האמיתי שלך, כל השאר זה הצגות. אבל שאני זניק, תלוי מתי, תלוי איפה, תלוי במה.
אמן.
סוג של תפלות, כן? שאדם פה הוא דמות אחת, פה הוא דמות אחרת, יש אנשים שנכנסים לזה יותר מדי עמו גם כן, אבל זו עוד סיפור, זו עוד שיחה, לא עכשיו. השם ישמור, אבל למעשה, יש פה גם מצב כזה בעולם, כן? יש מצב כזה בעולם, ששמו התברך מחוסה. השם האמיתי שלו מחוסה, אנחנו קוראים לו רק בניקניים שלו, בכינוי שלו. שזה אדנוס. זה סוג של לבוש, זה סוג של נרתיק, זה משהו שמסתיר אותו. הוא אומר, והנה, בגלות הוא בבחינת שינו. נכון? אמרנו שהגלות זה כמו שינה, נהיה שינה בגלותה, והסטלקוס המוכין תלס כמו בתלס, כאילו, ואז יש המוכין, החיות של האדם, השכל שלו, הדבר שבאמת החיים האמיתיים שלנו, הגדלות. יש התנהגות של ילד גדול ויש התנהגות של ילד קטן. יש קטנוס המוכין, נכון? מוכין דקטנות ויש מוכין דגדלות, גדלה סמריכין. זה מושגים שאני מכיר, כל מי שפעם דרך על מפטר של חסידות מכיר את המושגים האלה, מכיר?
יפה,
שול איראן, יפה. אבל לא, זה ברור, יש תופעה כזאת של מוכין דקטנות. טוב, תסתכל על ילד קטן, הוא חי? בטח שהוא חי. אז יש לו מוח? יש לו מוח, אם לא היה לו מוח היה מת. אין לחיות בלי מוח, נכון? אין לחיות בלי מוח, יש לו מוח. אבל מה? יש לו מוח של קטן. עכשיו, מה קורה כשהאדם גדול? כן, אפילו, יש מוחין דאיבור, עובר גם יש לו מוח, כי אם לא היה לו מוח, הוא לא היה חי. כן? יש לו, עובר יש לו מוח, ואז יש לך מוחין דייניקה של יונק, תינוק יונק, יש לו מוח. מה המוח שלו עושה? לינוק, להוציא את האוכל, להכניס את האוכל, לבכות כשצריך, לישון וזהו. אבל יש מוחין דגדלות. כן? מוחין דגדלות זה כבר כשאדם מתחיל לפתח שכל. שזה ברמה הרבה יותר גבוהה. עכשיו, כשאנחנו היום בגלות, אין לנו מוחין דגדלות. יש לנו רק מוחין דקטנות. כי אנחנו קיימים. אם אנחנו קיימים, יש לנו מוחין. אם יש לנו מוחין, מוחין דקטנות, מוחין דייניקה. מוחין דעיבור, מוחין דייניקה. תלוי מתי מצב, גלות מצרים, גלות... בסדר, זה... יש הרבה מאמרים שנאריז על העניין הזה, איך זה עובד. ומתי ככה, ומתי ככה, ומה השמות של זה, שמות אלם, א' למתם, זה שמות אלוקים, וזה שמות הוויה. מוכין דגדלות זה שימס הוויה. תמיד גם כשאתה רואה את זה בכבונס, אז זה מסודר ככה. אתה יכול לראות לפי השימס איזה מויכין זה. רואים את זה, זה... אבא שלי הרבה פעמים עשה לי מבחן. אבא שלי הרבה פעמים עשה לי מבחן, הוא פותח ככה. מה זה הכבונס האלה? ואני צריך להסתכל, רגע, לפי הניקוד, לפי השימס, לפי זה, זה מויכין דגדלה של קאפנה שני, מויכין דגדלה של זה, של קו ימין, של קו שמאל. זה קויס שני של ברקסמוד. אתה רואה לפי השלישי, אתה רואה לפי העניין. אבל לא, צריך להכיר, להשתפשב בזה, להכיר את זה. בכל אופן, אלא סתם לפי העניין. למה לא? סבלנות. טוב, בכל אופן, אז הוא אומר ככה. בעיקרון בגלות המצב הוא בחינת שינה, הסתלקות המויכין, תלס, כלילון בתלס. כן? ואז נשמתו מושכת לו חיים מלמעלה. עכשיו, אנחנו יודעים, זה מי ש... דיברנו על זה בעבר, אני חושב, יש בחינה של יוישר ובחינה של עיגולים. מה הכוונה? ממש בייסיקס. ממש, התחלות של התחלות של התחלות. העולם קיים. זה מציאות, כן? כשהעולם קיים, איך בעצם נהיה העולם קיים? הרי בהתחלה הכל היה אלוקים. אז איך נהיה מצב שיש עולם קיים? אז כביכול, אני לא רוצה כעת להיכנס לוויכוח הגדול אם זה כפשוטו או לא כפשוטו, אבל המשל שהחכמינו מלמדים אותנו, זה שהקדוש ברוך הוא צמצם מקום חלל פנוי שאין בו אור, ובחלל הפנוי הזה הוא יצר כאילו חלל פנוי, ובחלל הפנוי הזה הוא העיר את האור והתחיל לברוא את העולם. זה המהלך של הבריאה. זאת אומרת, כי בעיקרון, בהתחלה הכל היה אור אינסוף. זאת אומרת, מצב שאין מקום של לברוא את העולם שיהיה נפרד. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אדם, עולם, נפרד מהקדוש ברוך הוא, נפרד ממנו, ובשביל שיהיה נפרד ממנו הוא בעצם יצר חלל, חילול השם, כן? חלל פנוי שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא, ובחלל הפנוי הזה הוא התחיל לברוא עולם. עכשיו, את ההמשכה לתוך החלל, יש שתי סוגי המשכות. יש המשכה שנקראת בחינס עיגולים, ויש המשכה שנקראת בחינס יוישר. בסדר? יש האור הראשון שנכנס, נכנס בעיגול. עשה עיגול מסביב כל החלל, זה כמו חלל תלת מימדי, כן? כמו בצל. וכולו עיגול של אור, אבל כאילו צמוד לדופן, אין דופן ואין עיגול, כן? כמובן. אנחנו מדברים במשל, ואז קו יושר. העולם שלנו בעצם נמצא במערכת היושר, אבל יש לו מסביבו מקיפים כל מיני עיגולים של אור. זאת אומרת, עיגולים האלה משפיעים בדרך אחרת לגמרי מהיושר. אנחנו מכירים יושר, וביושר יש לנו חסד וגבורה וספירות ותפארת ונצח והוד ויסוד ועולמות ואצילות בריאה יצירה עשייה וכל מיני דברים, אתה יודע? כל המערכת הזאת שאנחנו מכירים זה מערכת היושר. המערכת כאילו שעובדת ישר ובהדרגה. העיגולים הם בעצם מקיפים. כי הצורה שלהם, הם מאירים גם כן, היא לא צורה של חסד או גבורה, זאת אומרת, צורה מדויקת. הם מאירים כולל, מקיף, בלי התחלה, בלי סוף. עיגול אין לו התחלה ואין לו סוף, אין לו גם מקום שממנו הוא מתחיל ואליו, נכון? אין לו למעלה ולמטה, הוא מקיף מכל הכיוונים ומאיר. זה בעצם הערה של בחינת עיגולים. עכשיו, צריך להבין, העיגולים הם למעלה מהיושר. זאת אומרת, הם דרגה גבוהה יותר מהבחינה של היושר. אז אנחנו בדרך כלל מדברים על בחינת יושר. הפרק הראשון בעץ חיים נקרא עיגולים ויושר. כן, בעץ חיים. עיגולים ויושר. זה פשוט הנושא הראשון שלומדים בקבלה, הבחינה שיש הערה של עיגולים, שבהם אנחנו לא מתעסקים, לא מדברים עליהם. אנחנו לא מתעסקים בזה. אנחנו לא, זה המוחין דגדלות, זה בתוך היושר עצמו, בפרט של הפרט של הפרט, יש לך מוחין דקטנות ומוחין דגדלות. אבל התניא בא להסביר שכשאנחנו מדברים היום, הוא אומר שהנשמה בעצם כשהיא מסתלקת בלילה, כשאדם יושן, איפה היא נמצאת? איפה היא נמצאת? בגוף היא לא נמצאת. אז איפה היא נמצאת? היא עולה למעלה למקום יותר גבוה. פה זה היושר, אז איפה היא נמצאת עכשיו? בעיגולים. עכשיו, כשאנחנו היום במצב של גלות, כן? אז הנשמה לא נמצאת אצלנו, המוחין דגדלות לא נמצאים אצלנו. אז איפה המוחין דגדלות שלנו נמצאים? בעיגולים. אז שמה בעצם מחוברים, תכלס, זה לא בתוכנו, אנחנו לא רואים את זה, אבל זה מחובר במקום מאוד מאוד עוצמתי ומאוד חזק. ושמה מבחינת עיגולים, שאין בהם מבחינת מעלה ומטה, רק הכל בהשוואה אחת, הכל שווה, בהתכללות, הכל נכלל אחד בשני, והתאחדות כל העניינים, בלי שום פירוד והתחלקות, כאן עוד אמר חזל, אלו ואלו אלוקים, דברי אלוקים חיים. למשל, יש לנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, מה הדין? אז מה פירוש בעולם הזה? יש לנו מחלוקת. רב מאיר סובר ככה, רב יהודה סובר ככה. ופוסקים כמו רב יהודה ולא כמו רב מאיר. אין מה לעשות. זה כאילו, מאוד, זה ברור שזה מנוגד אחד לשני, ויש פה הכרעה. אבל חז"ל אומרים לנו, תדע לך שהאמת היא שאילו ואילו דברי אלוקים חיים. איך זה יכול להיות? לא, לא בעולם הזה. בעולם של העיגולים, אז אילו ואילו דברי אלוקים חיים. שמה כל הסתירות יש להם מקום להיות נכללים אחד בשני. בעולם שלנו, שאנחנו חיים בו, שהעולם של שכל המבחין הוא נמוך יותר, מבחינת עיגולים. ולכן אצלנו יש מצב של או זה או זה, או זה או זה. לא יכול להיות שתי דברים ביחד. הכותל לא נמצא בלאס וגאס. אין, זה לא הולך ביחד. אבל מבחינת עיגולים זה כן יכול ללכת ביחד. כי מבחינת עיגולים זה עולם הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קדוש, הרבה יותר עליון, ושם כל הניגודים מתאחדים לאיזה משהו אחר לגמרי, כל כך מואר שאין שום סתירה בעולם. עוד פעם, אנחנו לא שם, ואסור לנו לחיות שם. בסדר? אסור לנו לחיות שם. אדם צריך, הקדוש ברוך הוא שם אותנו במערכת היושר, שנחיה עם היושר. אולי הוא רוצה שנהיה מודעים שיש מערכת עיגולים שאילו ואילו דברי אלוקים חיים. אבל זה לא אומר שאתה עכשיו מניח תפילין גם כמו רב מאיר, גם כמו רב יהודה. יש הלוך למעשה, אתה צריך להניח תפילין דרשי. אתה רוצה להניח תפילין דרבנותם אחרי התפילה? בכיף. אם זה לא יוארל, ואתה בית יוסף, הרובדיה, וכולו וכולו וכולו, כן? אבל גאווה, בסיס ואומר שזה גאיבה. מי שרוצה יניח, אבל זה גאיבה, כן גאיבה, בסדר, לא משנה. יש אלף שיטות להלוכה, אבל אני לא מדבר אפילו להלוכה, יש דברים שלא נפסקו להלוכה. אבל זה לבין לדבר אלוקים חיים. אבל בעולם הזה אתה צריך לחיות כמו שחזל קבעו, נכון? אין דרך אחרת. רק כשנמשך דרך קווים, שזה דרך היושר, אז יש התחלקות, קו ימין, חסד, קו שמאל, גבורה, קו האמצע, תפארת. מה שאין כי מבחינה סיגולים, אין שם התחלקות כלל. ושם כל הדברים המתפרדים למטה, מחוברים ונכלולים יחד, ולא נראה שום פירוד והתחלקות ביניהם. שמה הכל מאוחד. אומר, אך להיות בחינה זו בגילוי למטה, אי אפשר שעיגולים יהיה פה בעולם הזה. עיגולים זה שם, זה לא פה. פה יש רק יושר. אבל מה? אינה כי אם יש כן אפשרות של גילוי של בחינת העיגולים של האור העליון הזה על ידי בחינת שינה והסתלקוס המויכין. בחלום אתה יכול לרדת נמוך למקום שבו הכוח המדמה עובד והשכל המבחין לא פועל, ואז אתה יכול להגיע לספינה פורחת באוויר ואווירון ששט במים וכל מיני דברים עזויים ומטורפים, כן? זה יכול לקרות בחלום ממקום מאוד נמוך, אבל זה יכול גם לקרות בחלום ממקום מאוד גבוה. זאת אומרת, בחלום אתה יכול לזהות ניגודים שמשתלבים יחד ממקום שאתה פשוט מתחבר לשורש האור של העיגולים. ושם הרי הדברים גם כן מאוחדים. זאת אומרת, אתה יכול מאוד להתבלבל בין כוח המדמה הממש נמוך לבין כוח העיגולים שהוא ממש ממש גבוה. כן? על ידי בחינת שינה והסתלקוס המויכין בגולוס. ועל זה נאמר, אלביש שמיים כדרות. מה זה אלביש שמיים כדרות? שמיים הם בחינת עיגולים. כן, שזה מעלינו, הרבה מעלינו, הם בחינת, הם מלובשים איפה? בבחינת הכדרות והחושך.
כדורים.
לא, דווקא כדרות במקרה הזה מלשון קודר. קודר עם קוף. קוף ודלת, שזה קודר חשוך כזה. אומר שהוא העלם והאסתר. זאת אומרת, בזמן שהאסתר הגדול, בזמן של העלם הגדול, בזמן של השינה והסתלקות המוחין, דווקא אז, שאז מאיר ומתנוצץ מלמעלה, מעולם העליון, שהוא בבחינת עיגולים, בבחינת חלום, שהוא כוח המדמה להחבר שני הפכים בנושא אחד, כאילו הם אחדים ממש, לפי שבאמת בשורשם העליון הם מחוברים ומיוחדים, כי שם הוא בבחינת עיגולים כנל. רק למטה בהתחלקות הקווים על פי חוכמה ודעת, להיות קו זה כך וזה כך, אז אני נראה ונגלה הפוך. שזה הפוך מזה, ואז הם נפרדים ורחוקים זה מזה. ולכן אי אפשר להיות גילוי בחינת התקללות, בחינת גילוי החוכמה, שהוא ראשית התחלקות הקווים, זאת אומרת להגיע לשורש של החוכמה, זה אלא בבחינת שינה, והסתלקוס המוחים בגולוס, אזי מתנוצץ ומאיר האור העליון, והוא המסתתר ומתעלם בבחינת כדרות וחושך, דיינו מבחינת האסלאם שזה האלם, ולא מבחינת גילוי, כי הגילוי מבחינת חוכמה ודעת שהוא על פי קווין. אז הוא אומר בעצם, זה גם בא ומגלה לנו עוד דבר הרבה יותר עמוק. כשאנחנו מסתכלים היום על המצב שלנו בגלות, ונראה לנו בעיניים שהמצב שלנו שאנחנו חיים בתוך חלום, היינו כחולמים. למה? כי אנחנו חיים במלא סתירות פנימיות. מצד אחד אני פונה ימינה, מצד שני אני פונה שמאלה, אני מתפלל כמו איזה מלאך, אני מתנהג בעבודה כמו כומר, אני מתייחס בשפור כמו מלאך, פה כמו מפלצת. אדם חי בסתירה פנימית, אז הוא אומר, רגע, זה חלום. והוא חושב שהחלום הזה מגיע מהמקום הנמוך של חלומות, שהוא יכול לראות ספינה פורחת באוויר. אבל אומר לך, בלטניה, לא, 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 תדע לך, כשאתה מתפלל, אתה באמת נמצא ברמה הכי גבוהה שיש, וזה אמיתי לגמרי. אבל איך יכול להיות שאחר כך בעבודה אני אחרת? זה לא סתירה. למה? כי אנחנו, כל החיים שלנו, זה בחינת שינה והסתלקוס המויכין, ולכן אנחנו מוארים באור של עיגולים. ובאור של עיגולים זה לא סתירה אם בן אדם נמצא ככה. הטוב שלו הוא טוב אמיתי, והכל המדע מפועל על החלק השני, של הדברים הפחות טובים של החיים שלך. זה לא סדירה, זה לא הופך את כל החיים שלך. אנחנו בנטייה הראשונית שלנו, כשהסתכלנו על חלום, כמו שהרמב"ם מסביר במורה, שהחלום זה סתירה, סתירה פנימית, אז אמרנו, כן, החלק הטוב שבי הוא מדומיין, הוא לא אמיתי. הוא אומר לך, לא, תדע לך, החלק הטוב שבך הוא מבחינה סיגולים והוא אמיתי. למרות שהוא עומד בסתירה לדברים אחרים, כי סתירה לא, 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 לא הורסת כלום. החלק הרע שבך כן מגיע מכוח המדמה, זה בסדר, יש לך את שתיהם פועלים בתוכך, אבל זה לא סתירה, כי העיגולים והכוח המדמה, לא, לא, שום דבר לא סותר אותם, והבחינת יושר והמערכת המסודרת היא באמת לא קיימת היום, כי אנחנו ישנים, אבל זה, הדברים הטובים שבך הם טובים באמת, וההפך, הם נמצאים במקום כל כך גבוה ששום דבר לא יכול גם לסתור אותם, גם אם המציאות הולכת אחרת. אומר, ולעתיד לבוא, אז אנחנו נזכה שהשם יחוד ושמו יחוד, אז תתגלה המציאות האמיתית, ולא ייכנף עוד מורך. היום, האור שלנו הוא מכוסה מורך, הקדוש ברוך הוא, מכוסה בכנף ולבוש, כאילו הוא מוכנף, מכונף, לא רואים אותו. ואז יש כנף ולבוש, לכן ביום הוא יהיה שמו, השם אחד, הוא שמו אחד, שלא יהיה מלובש ומכוסה בנרתיק, ויהיה נקרא כמו שהוא נכתב. וזה מה שאומר הפסוק, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אז יהיה מצב שאנחנו נראה את זה עין בעין, לא בלי כיסויים ובלי שום הסתרות ונרתיקים וכינויים, אלא לראות את הדבר בעצמו. ואז נאמר, בשוב השם שיבת ציון, היינו ככל מפירוש שיתגלה מדרגה ובחינה זו של החלום. זאת אומרת, היום אנחנו לא רואים שאנחנו חיים בחלום, אבל אז אנחנו נבין עד אשר כולם יכירו וידעו וישיגו החיות הנמשך להם בזמן הגלות שהוא מבחינת החלום. אז נבין שכל החיים שלנו בגלות היינו בעצם במצב כל כך גבוה, ולכן יאמרו היינו כחולמים. אומר, וזה יובן, אתה מתבונן בעניין של החלום, אתה מבין שזה בעצם הכוח, יובן מעלת ומדרגת יעקב ויוסף על ידי החלומות. יעקב אבינו יוצא לגלות, הוא רואה חלום. יוסף הצדיק רואה חלומות. למה דווקא חלומות? חלומות לכאורה זה דבר מאוד נמוך. אז למה הם יורדים לבחינה של החלום? הוא אומר, ויש בחינה, הוא אומר, יותר מזה, אם תסתכל בזוהר, אתה תראה שיש בחינה שיוסף הוא יותר במעלה ממדרגת משה רבינו עליו השלום. הוא אומר, איפה אתה רואה את זה? ונדב ואביהו, היו נפש רוח של משה רבינו. היו נפש רוח של יוסף. והפסוק אומר, בקרובי אקדש, אומר משה לארון, הייתי בטוח או בי או בך, ועכשיו אני רואה שנדב ואביהו גדולים מאיתנו. למה נדב ואביהו גדולים מאיתנו? כי נדב ואביהו היו נפש ורוח של יוסף. ואנחנו תמאים לנפש אדם, זה אביהו. נפש אדם, נפש של יוסף, זה אביהו. והרוח של יוסף זה נדב. אבל נדב היה מבחינת רוח. כן? ולא היה, הוא היה כל כך גבוה, שאפילו מי שנגע בו לא היו צריכים הזהה בשבילו כלל, לא נטמא בכלל, ועליו נאמר, ורוח נדיבה תשמחני. רוח נדיבה, רוח נדב. כן? אבל אביהו זה נפש. אנחנו תמיד לנפש אדם, זה אביהו. וזה שאמר, נוהג קצון יוסף. כן? כי בזמן הגלות, הנהגת ישראל הוא מבחינת יוסף. שמה זה? שהוא מבחינת חלום. אבל איזה חלום? חלום שמעולם העיגולים. שהוא כל כך גבוה. מויש רבינו עליו השלום מבחינת יושר, תורה, יושר. אבל יוסף הצדיק מבחינת האיגונים. לכן נקרא, יוסף, איך הוא נקרא? בן פורת יוסף, פורת, פורת אותיות פותר. פותר החלומות, ותופר, תופר, שמחבר את העולם של העיגולים לתחתית של עולם הדמיון, שזה היה צדיק, ולכן היה פותר חלומות, כן, זה היה לפתור את החלומות. עד כאן דברי אלתר רבי, למדנו פה מיימר שלם, אשר אמר לו יסיינו כחולמים. לסיכום, מה הוא ראה למייסה מהחלום הזה, כן, מהדבר הזה? הוא בעצם בא ואומר, תדע לך, כשאתה נמצא בעולם, יש דבר שנקרא חלום. אנחנו חיים היום במערכת חלומית, המערכת שהיא כולה חלום, אבל לא בחלק הנמוך של החלום, אלא בחלק הגבוה של החלום. כי אנחנו מחוברים גם היום לבחינת עיגולים שלמעלה מבחינת יושר, ולכן אין סתירה בחיים של בן אדם, כשהוא מצד אחד עושה דבר קיצוני לקדושה, ומצד שני באותו זמן אתה רואה אותו נופל בדברים אחרים. זה לא סתירה, כי זה מבחינת עיגולים. כמובן שהוא צריך להתחבר לזה ולהיות מודע לזה, וכן להשקיע כמה שאפשר להתקדם. יופי. Thank you.